אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
Flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get
back. השמלה הלבנה המתנפנפת של מרלין מונרו בסרט חטא על סף ביתך, השמלה השחורה הקטנה של אודרי הפבורן בארוחת הבוקר בטיפני, המעיל של הבלש קולומבו ומעיל הגשם של המפרי בוגרד בקזבלנקה, הקסקט של יורם גאון בקזבלן, חולצות הפייזלי והפרחים המחופטרות של אריק איינשטיין בסרט מציצים, ועם חולצות אי אפשר לשכוח את הטישרט הצמודה של מרלון ברנדו בחשמלית ושמת שוקה, את כובע הבוקרים של קלינט איסטווד בטוב הרע והמכוער, את מעיל האופנועים של ג'יימס דין במרד הנאורים, הגופייה של מאט דילון ברסטי ג'יימס, ואיך אפשר בלי הבגד המינימליסטי, אותם השורץ והגרבונים עם ביריות בתוספת כובע צ'רלי צ'פלין, הבאולר, האלכסוני על הראש של לייזה מינלי בקברט. רשימה ארוכה ואיקונית של תלבושות שהפכו לקלאסיקה, והן מזהות, או בעצם מזהות, את הדמויות בסרטים הגדולים, חלקן אף השפיעו והפכו לאופנה. בראש הרשימה כמובן מרלין מונרו וסמלתה המתנפנפת, אבל מבחינתה גם לענוד רק ענק יעלומים לגופה זה בגד לכל דבר. העובדה שאנחנו זוכרים ומכירים את התלבושות הללו, אולי יותר מאשר את הסרט עצמו, אפילו את הדמות ומי ששיחק אותה, מצביעה על חשיבותה הבלתי מעורערת של בחירת התלבושות בסרטים ובסדרות, שנבחרת ומתעצבת בתהליך ארוך, מתוך התחשבות בפרמטרים רבים, וגם כשזה נראה אגבי כלאחר יד, זה פרי של השקעה ותכנון מדוקדקים. חן קרמי היא מעצבת תלבושות לסרטי קולנוע וסדרות טלוויזיה, פאודה, שבתות וחגים, תמונת ניצחון, רשימה חלקית כמובן של ההפקות להן עיצבה לבוש ועל חלקן זכתה בפרסים, והיא האורחת שלי היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, יובל יסוד על ההקלטה. שלום חן.
שלום רב.
אז מה הסוד של התלבושות האלה שבאמת הפכו לסמלים תרבותיים? למה דווקא הן ולא אחרות? יש לך הסבר?
אני חושבת שבסוף זה התמהיל המדויק הזה של הבגד שמונח על השחקן. החיבור בין השחקן לדמות, למלבושים שלו. חלק מהדברים שציינת באמת מאפיינים את הדמות לאורך חלקים ארוכים ונכבדים של הסרט. זאת אומרת, הם נטמעים גם בגלל משך החשיפה שלהם על המסך. אני חושבת שככל שהבגד יותר אגבי, הצופה מתרגל מהר מאוד לדמות ומעכל אותה נורא מהר, והיא נצרבת לו ככה בתודעה, מה שהופך אותה לאיקונית. נתת דוגמאות מדהימות ומרשימות, הלוואי והיה לנו כאן את, את האפשרות, אנחנו בפרובינציה הקטנה.
כן.
אבל אני חושבת שגם כאן יכול להיות שאפשר יהיה לסמן כמה באמת דברים מאוד איקונים שנחרטו. אולי יותר בסרטי קלט מאשר בסרטים שהיה להם איזה רגע של פיק ואחר כך חלפו ועברו לסלקום טבעי.
כן, ונדמה לי שמדובר במעבר חד מן השמלות הקוקטיות ומעילי הגשם ומעילי האור אל הלבנט שלנו כאן, הפרובינציה כמו שקראת לזה, קולנוע וטלוויזיה שעוסקים בעולמות, הוויות ודמויות אחרות לחלוטין, ועוד נגיע אל פאודה, אבל לאחרונה הצבת את ההלבשה לסרטו של אבי נשר, תמונת ניצחון, שאומנם מתרחשת כאן בישראל, אבל בתקופה אחרת הוא לבוש ומראה לא רק של מקום, אלא אולי קודם כל של תקופה. מה זה אומר מבחינת תהליך העבודה שלך? במה הוא שונה מסרט עכשווי?
המשימה בעיניי בסרט תקופתי היא באמת לחקור לעומק תקופה ולהבין אותה ברבדים מאוד שונים שלא שייכים רק לבגד. אם במקרה של תמונת הניצחון, אז ערב מלחמת העצמאות, ללכת קצת אחורה בזמן, להבין את הפוליטיקה, הדמוגרפיה, חברי קיבוץ ניצנים, הם היו יוצאי דופן, אז קצת לחקור על התנועה הקיבוצית, ואחר כך עובר לחקירה של אופנה והשפעות האופנה בתוך התקופה הזו. ככל שאני צוברת יותר ידע על התקופה, והדבר הזה נטמע ממש בגופי, אני מתחילה להבין לעומק את התקופה, ואני יודעת יותר בקלות לדבר את השפה שלה. ואז אני חושבת שהתפקיד הוא בסופו של דבר לתת פרשנות לתקופה, מכיוון שאנחנו לא חיים בתקופה. אנחנו תמיד ניתן איזושהי פרשנות שלנו, ואנחנו גם זזים במגבלות. יש לנו מגבלה תקציבית, יש מגבלות זמן. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו צריכים להביא פתרונות שקיימים היום, ולשדך אותם לתקופה שהיא אחורה בזמן. בעצם אני מתחילה לבנות מסמך של רפרנסים, שהוא בעצם סוג של ספר עבודה שאני יוצרת. זה תהליך שקורה מול בימאי. אנחנו מדברים על התפיסה הויזואלית שלו, אני שומעת את הדגשים שלו, דברים שהוא מרגיש כלפי התסריט, כלפי התקופה. בתהליך מול אבי זה היה נורא מרגש. גם יצא לי למצוא אימג'ים של התקופה שהם כל כך אחרים, וגילינו שהייתה המון יצריות, פראות, תשוקה, הייתה המון רומנטיקה.
ולמה זה גילינו? למה הייתה מחשבה מראש שזה לא היה?
כי אני חושבת שכשאומרים לנו 1947-8, אנחנו חושבים ישר מלחמה. הדימוי הזה של החלוץ, יש בו משהו שהוא קצת שטוח, ופתאום גיליתי שהיו שם בני אדם וצעירים, ועם המון סטייל ושיק ואמירה אישית, בתוך הדבר הזה שניסה לבטל את הפרט. בעצם אחרי שאנחנו אוהבים את הרפרנסים, ויש לנו ספר עבודה שאפשר לצאת איתו לדרך, אני מתחילה לרדת לרזולוציה של בגד. בגד, נעליים, אביזרים, בעצם אני מלבישה את הדמות מכף רגל עד ראש, כולל חזייה ותחתונים אגב, כולל הדברים שלא רואים. ואז יש חלק בתחקיר ששייך באמת לתחום היותר ספציפי הזה של אופנה, שזה שיטות אריגה שהיו נהוגות באותה תקופה, בדים שהיו באותה תקופה, למשל הרבה מאוד פריטים שנסרגו מצמר, מכיוון שצמר תמיד אפשר לפרום ולסרוג מחדש, תקופה שהושפעה ממצוקה כלכלית, מפוסט מלחמת עולם שנייה, התפיסה הייתה מאוד צנועה, כל דבר כזה מאוד מאוד משפיע בסופו של דבר על מה לובשים האנשים. במקרה של הקיבוץ, באמת ארונות מאוד מינימליסטים, מאוד פונקציונליים, הם היו אנשי עבודה. יחד עם זאת, כולם אנשים שהגיעו מאירופה, עם איזה שהם שאריות קטנות במזוודה של ציוויליזציה אחרת, ורציתי לשלב בין הדברים. רציתי בעצם שלכל אחד יהיה את הפריט הזה שהוא סחב איתו מהבית, כן. אם זה מעיל צמר, אם זה כובע, כסיות, כמו שסבא שלי היה
נכון.
אומר.
נכון.
עכשיו, בסופו של דבר, אני לא יכולה כנראה למצוא את רוב הפריטים שנלבשו לפני 40 שנה, הם כנראה גם לא יהיו כל כך לבישים, יכול להיות שהם התפוררו, יכול להיות שהם עדינים מדי. לכן אני מתחילה לחפש פרשנויות של הדבר הזה שהם בנות זמננו, וכאן אני אתפשר, זאת אומרת, אין לי את מכונות ההריגה של 1930 ו-40, אבל אני בהחלט יכולה לקחת בגד בן זמננו, ולהעביר אותו תהליך עיבוד, אישון ועבודה עליו כדי שהוא ייראה בגד ששייך לאותה תקופה.
אז כדי ליצור באמת מראה המין של התקופה, איפה את מוצאת את הבגדים, את הבדים, שגם כשאת מוצאת אותם, הם עוד עוברים טיפול, נכון?
אז אצל אבי, הרבה מהדברים תפרנו. זאת אומרת, בשלב הראשון, טרום קורונה, קיבלתי הצעות מחיר עם מחסנים גדולים בחול, ששם יש, עושים המון סרטים תקופתיים, ולכן מלאי הבגדים התקופתיים שם הוא נורא נורא גדול, ואז הגיעה קורונה. ואז הבנתי שצריך לעשות חישוב מסלול מחדש. והחלטתי לעשות הכל פה. זו הייתה החלטה שאני מברכת עליה מאוד עד היום, כי מעבר לזה שהיא הייתה מוצלחת ברמת ההלבשה של הסרט, נולדו שיתופי פעולה פשוט מופלאים. והקורונה הלכה וסגרה עלינו, והפכנו להיות מין בועה שמתקיימת בזכות עצמה. העניין הזה היה מאוד מרגש. זאת אומרת, הרצון לקחת חלק בסרט ולקחת חלק בעבודה, כשהכל מושבת מסביב, זה יצר איזה מין משהו מאוד, זה התגייסות נורא יצירתית ונורא חיובית. מצאתי ספק בדים, שהיה מגיע עם דוגמאות בדים, זורק אותם באחוריים של הדוקטה שלו, ופוגש אותי בכל מיני מקומות הזויים בדרך. מצאתי מתפרה מקסימה בשפרעם, מתפרה של יוסי, תדמיתנית בקריית אונו, וכולם היו אנשים שבעצם באו אלינו, רצו להיות חלק, וככה את רוב הבגדים תפרתי פה. שאר הדברים פתחו לי דלתות מחסנים בקיבוצים, אפילו מוזיאונים בקיבוצים, שהכל נשמר שם בארונות סגורים וכולי. יד מרדכי, מעלה החמישה, פתחו לנו דלתות, גיליתי דברים מדהימים.
ואבי נשר, כך הבנתי, מאוד מקפיד על הפרטים, מאוד מעורב בחשיבה על ההלבשה, ומעורב זה אומר בקשה כמו סריגת יד ולא סריג מכונה, עד כדי כך?
אבי מאוד מאוד אוהב לרדת לרזולוציות של פרטים קטנים, גם אני. חיכיתי לרגע הזה, שבו אני אוכל להתעסק בפרטים הקטנים, בדבר הזה שאולי אחוז נורא קטן של הצופים יראה אבל הוא שם. אני נורא מאמינה בשכבתיות הזאת, כן. בעומק הזה. והוא אמר לי, תראי, אני רוצה שהסוודרים שהם ילבשו יהיו סרוגים ביד. אמרתי, אוקיי, על פניו הנחית עליי חתיכת הנחתה, כי מבחינתי זה רגע לעצור ולהבין איך אני מתמודדת עם זה. לסרוג ביד זה אומר שאני צריכה למצוא את הצמר, למצוא את מי שיסרוג לי, במהירות הבזק. זה מכניס אותי ללוחות זמנים לסוודרים בלבד. פרסמתי הודעת וואטסאפ בקבוצה של סרגניות, אז חברה קישרה אותי לקבוצת סרגניות שבכלל לא ידעתי שקיימת, וקיבלתי עשרות פניות.
וואו.
זה פשוט היה גשם של סרגניות שירד לנו על הראש פתאום. אם מישהי שומעת אותי, אני שוב מתנצלת, כי הם כולן כל כך רצו לקחת חלק בזה, ושלחו לי תמונות, והבטיחו שהן סורגות מהר, ולא יכולתי לעבוד עם כולן. בסוף בחרתי אחת מקסימה, ועבדה ימים כלילות, וסגרים, ושבתות, ופשוט סרגה לנו המון 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 סוודרים, וסטים, עפודות, סמלות.
וואי.
סרגה לנו עולם שלם, כן.
והבגדים שהשגת, הבנתי שגם עברו איזשהו תהליך יישון, מה שנקרא, כדי ליצור איזושהי אמינות של בגדים בלויים שהשתמשו בהם שוב ושוב, עברו מיד ליד.
לאבי היה מאוד חשוב שאני אביא את הבגד למצב שהוא קרא לזה טלאי על טלאי. באמת באותה תקופה החומר היה מנוצל עד תום.
הגרביים היו טובים.
הכל היה עובר תיקון. עבדנו גם עם פלטות מאוד מוגדרות של צבעים, וגם הרבה מהפריטים בסופו של דבר היו חדשים. עבדתי עם אטה. באטה הם עובדים עם בדים טבעיים, עם כותנות, והגזרות או הסגנון, ההלך רוח הכללי, מאוד דומה למה שהיה אז באותה תקופה בקיבוצים. כדי שהדברים האלה יקבלו את היושן שלהם ואת הפזם, הם היו צריכים לעבור תהליך של כביסה מיוחדת, זה נקרא stone wash, בעצם שוברים אותם בתוך מכונה עם אבנים.
וואו.
קוראים לזה to break it, במושגים
מכניסים
של...
מכניסים אבנים לתוך מכונת הכביסה?
כן.
זה לא הורס אותה?
אז יש מקום מיוחד בתל אביב, שאיתו עבדתי, וגם הכנסנו הרבה פעמים פיגמנטים של צבע לתוך הבגד, מה שהופך אותו למיושן. אם זה הבגדים של הצבא המצרי, שתפרנו אותם מאיזושהי כותנה בצבע חול, הכנסנו להם גם פיגמנט של צביעה בעוד איזשהו גוון של חול, ונתן להם עוד איזשהו טון שחיבר אותם לתוך הדיונות האלה. כן. שוב, כדי להגיע לטון אני מחפשת את התמונות של הדיונות, את התמונות של החול, את הפלטה הנכונה של הגוונים.
אז זהו, אחד הסממנים הבולטים בתלבושות כאן הוא חלוקה לצבעים שתזהה בעצם עבור הצופה מי שייך לאיזו קבוצה. הבחירה כזאת היא לא מוזרה, כלומר היא לא מגבילה מבחינתך?
תראי, כל דבר הוא הזדמנות ליצירתיות. כל הגבלה גורמת לך, אני חושבת, להשתמש בעוד חלקים של המוח. זה נכון שחופש זה מין סוג של חלום, אבל יש גם המון חופש כשיש הגבלה.
ולמה בעצם בחרו לחלק פה לקבוצות?
בעצם מדובר בסרט מלחמה, כשהפינאלה שלו הוא קרב עקוב מדם וקשוח מאוד, כשהמצרים בעצם כובשים את ניצנים, אבי רצה ליצור הבדלה נורא ברורה בין הקבוצות. הוא כל הזמן אמר לי, כי זה כמעט כמו באליפות אירופה בכדורגל. מאוד ברור מי נגד מי על המגרש, ומי נגד מי בתוך הענן אבק המטורף הזה שהם נלחמו בו. וככה הקיבוץ קיבל את הפלטה הכחולה, חיילי גבעתי קיבלו את הפלטה הירוקה, בלי צבע זית, זה היה מאתגר. המצרים היו לבנים כמו חול, והכפריים היו בסוג של לבן בוהק. הייתה קבוצה של מתנדבים כפריים מצרים שבאו להילחם לצד הצבא המצרי, לפני מלחמת העצמאות. אז הם היו עורבים שחורים. האתגר היה גם לייצר עניין בתוך פלטה מוגבלת של צבע, וגם לייצר אמינות. זאת אומרת שזה לא יהיה צורם, שזה יראה טבעי כן. לצופה, שלמרות שכל הקיבוצניקים לבושים כחול, נכון. עדיין יש בזה איזשהו עניין וגיוון, וזה נראה מאוד טבעי.
אז הגיוון נעשה מה, באמצעות גזרות או באמצעות גוונים של הצבעים?
באמצעות גזרות תמיד יוצר גיוון, מכיוון שאני בעצם בונה דמות.
אבל גם ככה הקיבוצניקים הם די לבושים בגדי עבודה, הם בגדי עבודה, את יודעת, זה זהה.
כן, זה זהה ושונה. צילמנו סרט קצת יותר רומנטי, פחות קומוניסטי, אולי פחות קשוח. אז באמת היה להביא אמירה מאוד אישית של כל דמות. יש גם תפקידים שונים בתוך הקיבוץ. יש מי שמאבד את האדמה, יש מי שעובד ברפת, יש מי שעובד בגני הילדים, במטבח. זאת אומרת, גם התפקידים אפשרו להם לשחק טיפה, להביא את עצמם קצת לידי ביטוי באופן אחר.
גם בסרט של דרור שאול, מבצע סבתא, הוא גם ביקש ממך, נדמה לי, שהכל יהיה כחול.
נכון.
מה יש להם מהכחול?
נכון. אני חושב שזה האיקוניות,
okay.
שהקיבוץ סימן את עצמו בכחול. Yeah. הסרט היה הרבה יותר כליל, זאת אומרת, אפשר היה לעבוד עם הקיבוצניק יותר פלקט. אפילו כאילו לתת לזה משהו טיפה לגרוטסקי. מבצע סבתא הוא גם סרט עכשווי, אז לא היה צריך להקפיד שם על הלבשה תקופתית, זה רק היה לסגנן כל דמות. ואז בעצם כל דמות שם קיבלה את הכחול שלה. אז היה אחד שהיה לבש כחול עבודה, והמתנדבת לבשה תכלת שהדגיש את השיזוף שלה, והייתה שם עוד מישהי שעבדה במזכירות, אז היא בכלל הייתה בכחולים אבל פרחוניים.
עכשיו, זה לא רק תקופה ומקום, ישנן באמת, כמו שאת אומרת, דמויות, יש להן אופי. בחירות שאנחנו עושים בלבוש שלנו משקפות במידה רבה את מי שאנחנו. אז הבמאי בוודאי מדמיין את הגיבורים שלו, ואז את קוראת תסריט, ואולי אותך הטקסט לוקח לדימויים אחרים.
ועל זה אני מדברת עם הבמאי. בעצם אני מקשיבה למחשבות שלו, ואני מספרת על המחשבות שלי. לפעמים נוצר איזשהו תמהיל, אם יש כימיה טובה, תמיד אני צריכה להגשים את חלומו של הבמאי.
כן.
אבל לפעמים אני יותר עובדת לפי משנתו הסדורה, ולפעמים זה באמת נוצר איזשהו דיבור יותר דו-צדדי. יש גם את השחקן, הליהוק. הרבה פעמים אפשר לדמיין דמות לפני שהיא מלוהקת, או מלוהקת ואז מחליפים את השחקן. זאת אומרת, השחקן והנתונים הפיזיים שלו, והאופי שלו, והאנרגיה שלו, יש לה השפעה מאוד גדולה. כן. על בניית הדמות.
אז דמותה של הגיבורה הראשית בתמונת ניצחון היא דמות מורכבת, יש לה צדדים מנוגדים אפילו, מה שמאפשר לך להדגים לצופה את המורכבות הזאת בבגדים שלה.
צריך לזכור שהחבר'ה האלה בקיבוץ, אני כל פעם חשבתי על זה לאורך כל הסרט, וזה גרם לי קצת להזיל דמעות. הם היו בני 18, 19, 20. זה כל פעם ריגש אותי מחדש, הם גם היו מלאי יצרים ותשוקות. מלחמה ריחפה להם מעל הראש, ועם זאת הקימו קיבוץ וילדו ילדים ואהבו אהבות, אז זה משהו שליווה אותי מאוד חזק בהלבשה של הקיבוצניקים בסרט. אז מירה היא שילוב של לוחמת, אישה שהיא אש מאוד יוצאת דופן, היא הסתובבה עם מעיל גברי, מכנסיים קצרים גם בחורף, עם אקדח על מותניה כל הזמן, הצטרפה לשמירה על הקיבוץ, להגנה על הקיבוץ, הייתה לוחמת, פמיניסטית ממש. ובתוך הארון, בעצם היא החביאה את הנשיות שלה. הייתה לה חולשה להלבשה תחתונה נשית ושוקולד. למשל, יש סצנה בתחילת הסרט, מגיעים חיילי גבעתי והם מחליטים בסוף יום עבודה לרדת איתם לטבילה בים. חברי הקיבוץ סיימו יום עבודה, הלכו לשים בגדי ים בחדרים ויצאו עם החבר'ה למים. מירה ירדה כמו שהיא, והם מגיעים לחוף הים ומתפשטים, והיא מתפשטת ונשארת בחזייה ותחתונים. ולכולם נופל הסנטר. אבי רצה אימג' אייקוני, כמו סופיה לורן. כמו, את יודעת, הנשים המדהימות של קולנוע של שנות ה-40. זה הוליד תחקיר על הלבשה התחתונה של אותה תקופה. החזיות והתחתונים של אותה תקופה נתפרו בדרך כלל, ולא היו באיזה מס פרודקשן כמו היום. וגם נתפרו מבדים שאין להם שום מתיחה. במקרה של מירה, רציתי לעבוד עם כותנה, אז התגלגלנו ומצאנו סטוק נדיר של חזיות ותחתונים תקופתיים באיזושהי חנות בתל אביב. אני חייבת להגיד שאת מלאכת החיפושים, ברובה עשתה ליה טקייזר, שעבדה איתי, הייתה עוזרת למעצבת, תפקיד נדיר וחריג במחוזותינו. לה פשוט יש יכולת למצוא דברים מדהימים. התחלנו בתהליך של מדידות על ג'וי, כשבעצם ההנחיה מאבי זה לדייק את זה עד רמה שזה נראה באמת אחד לאחד סופיה לורן, זאת אומרת מושלם, אייקוני ובלתי נשכח. בסופו של דבר הכנסתי לתמונה תופרת נהדרת, ויחד איתה עשינו את ההתאמה למידותיה של ג'וי. ג'וי לכבוד התפקיד השתזפה מאוד, בגלל שקיבוץ ניצנים הוא על חוף הים, הבוהק הלבן של החזייה והתחתונים, הוליד את הרגע הזה, ואני הייתי מאושרת מאוד. סצנה נוספת שחושפת את החולשות האלה של מירה בן ארי, סצנה שבה אליקים, בעלה, חוזר מתל אביב, ומביא לה מתנה מאימא שלה. סוודר אנגורה בצבע תכלת, גרביוני משי, מהסוג הזה שמלבישים מעל הברך, תקליט של מרלן דיטריך וחפיסת שוקולד. גרביוני המשי הם אכן היו ממשי. היום מייצרים גרביוני מניילון.
כן.
ואני מצאתי גרביוני ממשי לא מעט. יש הרבה רגעי קסם. כשמתחילים לחפש דברים, וכשאתה ממוקד מטרה, והרצון מתלווה לזה, והוא הולך ומתעצם עם תהליך החיפוש, מוציאים דברים. זו חוויה מקסימה.
הבנתי שזה היה בתקופת הקורונה, וחנויות בעיקרון היו סגורות.
נכון.
אז?
נכון. אז הרבה אנשים פתחו לנו את הדלת.
מה זאת אומרת?
בשושו.
בשושו.
כן, כן. הייתה התגייסות לדבר הזה, זה היה בזה משהו מסעיר. ועם אותם חנויות הייתי בקשר טלפוני, וכל פעם הייתי אומרת להם, השבוע אני מחפשת את זה ואת זה ואת זה, והיו מחפשות בשבילי, והיו שולחות לי תמונות.
אז ג'וי או מירה בן ארי עוצרת נשימה, אבל נדמה לי שלאחרים בסצנה הזו בים, הנשימה נעצרה מסיבות קצת אחרות.
נכון. זה באמת הרגע הזה, יש לפעמים בתסריט כתוב משפט בין 4 מילים. ובשבילי זה ימים או שבועות של עבודה, כדי להלביש את 4 מילים האלה. במקרה הזה זה לא היה כל כך ארוך, אבל זה העניין. גבעתי, חבר של גבעתי יורדים לים ואין להם בגדי ים. אז היא אומרת להם, מה הבעיה, מירה בן ארי? תתפשטו, תשימו את הגרב על הזין, ותיכנסו למים. ואת הדבר הזה הייתי צריכה לייצר. עכשיו, אני לא יודעת אם ייכנס לתיאורים יותר מדי ציוריים, אבל להלביש גרב על זין, סליחה, זה לא נראה כזה מי יודע כמה. צריך לעשות שם איזו התערבות כדי שהדבר הזה ייראה מצוין ומצחיק ועל הדרך ואמיתי ו... אז יצרתי שם איזו מניפולציה על הגרב.
כלומר?
לגלות.
בטח.
צריכה למלא טיפה את הגרביים, יסלחו לי השחקנים. אבל צריך היה טיפה לתת להם איזה משהו שיחזיק אותם.
ועדיין משהו צריך לתפוס את זה, הרי זה יכול להחליק.
נכון. אז מסתבר שכבר אז, ב-1947, החיילים היו מנעזרים בגומי כדי לסדר את הקצה של המכנסיים. Mm-hmm. אז בעצם היה הגרב, ואת הגרב הם תפסו עם הגומי.
אוי, זה נשמע לי מסוכן. אז... זה עלול לגרום לנמק.
לא. לא. אז כדי שזה לא יקרה...
צריך מדידות.
את הגומי תפרתי מבעוד מועד, ועשינו מדידות, וראינו וואי. שזה מחזיק.
וראינו על כל שזה... אחד עשית מדידות?
אז כן. וראינו וואו. שזה מחזיק שזה רטוב, כי יש גם את משקל המים. נכנסים לים. ולא בדקנו את זה בתנועה בתוך הגלים, אבל זה הצליח. זו הייתה הצלחה מסחררת.
על עשרות בחורים מדידות?
לא, על שני הבחורים שהיו צריכים ללבוש את הגרביים. כן.
וכל הסיטואציה, איך הרגשת? זה לא מביך?
לא, זה היה מאוד משעשע. היה בזה משהו מאוד משחרר. וגם השחקנים עצמם פשוט עפו על זה.
כן?
כן. ביום צילום עצמו זה הייתה הצלחה גדולה, והיה נורא מצחיק.
בעצם כמו כל עבודה שלכם, אומני אחורי הקלעים, לא עומדת ביחס ישר לזמן שהיצירה שלכם מופיעה על המסך. אם מדובר בבמאי שבאמת לא מחליק פינות, אז גם בסצנת נשף בסרט, שכוללת הרבה מאוד משתתפים, ניצבים, ועורכת שתי דקות, את מעצבת בגד לכל אחד ואחד באופן מלא, ונשף זה בגדים מאוד מושקעים.
בסופו של דבר את השוטינג לפרטי פרטים אני לא יודעת, זאת אומרת, תנועת המצלמה, על מה אבי ירצה להתמקד, אני צריכה לייצר לו אוסף דמויות לבושות כף רגל עד ראש, ובעצם לתת לו את החופש להעמיד אותם בפריים כראות עיניו.
זאת אומרת, שיכול להיות שמישהו בכלל לא יראו אותו.
נכון,
יכול להיות שמי... או יראו אותו מאחור, נכון. או יראו אותו לחצי שנייה.
נכון.
ובכל זאת הוא יהיה לבוש טיפ טוף מכף רגל ועד ראש.
נכון.
זה הרבה הכנה, זה הרבה אנשים.
כן, במקרה הזה, גם בגלל שזה באמת, זה סרט תקופתי, ולכן ההלבשה היא הרבה יותר מורכבת, עשינו מדידות מוקדמות לסצנה הזאת. זו הייתה עבודה שערכה למעלה משבוע כדי להעמיד את הסצנה, היא גם הייתה באופן יחסי נתח מאוד גדול בתקציב. זאת אומרת, הרבה פעמים אין פרופורציה בין זמן המסך, כן. לבין העלות. העלות או זמן העבודה. בדיוק. לכאן יצאתי שוב למלאכת איסופים, פתחו לי כאן מחסני תיאטראות את הדלתות, מחסני תלבושות, ובעצם הייתי צריכה להעמיד פריים שהיה מאוד שונה מההלבשה הכללית של הסרט. מדדנו את כל מי שמשתתף בסצנה, חלקם היו אנשי מערכת עיתון, שסיימו יום עבודה וירדו לסצנה בלובי של הבניין, וחלק מהאנשים באו מבחוץ לבושים טוקסידואים ושמלות ערב, היו שם גם מלצרים מצרים, שתפרנו עבורם במיוחד בגדים מתמונות רפרנס שראיתי, נכנסי ארמון ענקיים, תרבושים, כפפות לבנות, וסטים מאותרים בכסף, ובגלל שסצנת הנשף היא בעצם ריקודים, כמעט רוב הניצבים שהצטלמו ביום הזה הם רקדנים. זאת אומרת שגם לא רק הלבשנו, הם גם היו צריכים לזוז בחופשיות בתוך הבגד, בתוך הנעליים.
והפערים אינם רק פערי זמן עבודה מול זמן מסך, אלא גם בין הבגדים עצמם בתכנון, אפילו אחרי התפירה, על הקולב לבין הבגד על השחקן או השחקנית, שגם צריכים להרגיש בנוח, ולהרגיש שהבגד הוא חלק מהדמות שהם מעצבים, אבל לפעמים את נתקלת בהתנגדות, ואז את חוזרת לתכנון ומתחילה מחדש?
בשלבים המוקדמים של העבודה שלי, אני מדברת עם שחקנים ראשיים, כי אני תמיד רוצה לשמוע אינפוטים שלהם על דמות. ואז אנחנו מגיעים למדידות ואנחנו מתחילים תהליך של חיפוש הדמות. ולרוב יהיה ריינג' די רחב על הסטנד של אופציות. אני גם חושבת שלהיכנס לתוך דמות שהיא רחוקה ממי שאתה, יש בזה בעיניי משהו הרבה יותר מרגש, מאתגר, מעניין,
זה
מפרה.
זה המשחק.
כן, זה...
זה עבודת המשחק.
נכון. אבל אני חושבת שזה גם מין, אולי איזה שילוב כזה, של היום יש איזה אימג' של גיבור עם סדרות שרואים בנטפליקס. זה די שטחי בהרבה מקרים.
אז אומרים לך, אני רוצה להיראות כמו ההוא, בסרט ההוא?
לא, אני חושבת שזה בעיקר אני לא מרגיש בנוח עם זה. זה לא נראה עליי מספיק טוב.
לא נראה עליי מספיק טוב, כי אנחנו רוצים להיראות יפים.
כן.
זה מה שחשוב.
חיפוש של דמות זה תהליך. אני תמיד שואלת את עצמי, יש כזה בן אדם? ראיתי כזה? אם יש איזשהו עוגן אמיתי שאיתו כן. אני עובדת זה. יכול להיות שלפעמים אני אגיד, אוקיי, אין כזה, אבל אני רוצה ליצור כזה. אז לפעמים למצוא את הדמות קורה בחמש דקות, וזה כמו קסם, וזה בינגו. ומה שדמיינו, ומה שהבאתי, והשחקן, התמהיל הזה נוצר באמת ברגע. ולפעמים זה תהליך שלוקח קצת יותר זמן. אני חושבת על תהליך שהיה לי עם אתי אנקרי, המקסימה, בשבתות וחגים. היו לנו... חמישה או שישה סבבים של מדידות, מכיוון שהיא לא התחברה. היא לא התחברה לדמות. הבנתי תוך כדי התהליך שהקושי הוא שלה. אז כמלבישה צעירה, בהתחלה זה נורא הלחיץ אותי, כי הרגשתי שאני לא מצליחה, שוב ושוב ושוב. אבל בסופו של דבר הבנו, רני ואני...
רני בלר.
שזה שלה ואפשרנו לה את התהליך הזה. בסוף היא לבשה הרבה דברים שהיא כבר מדדה, פעם אחר פעם אחר פעם, וגם בדיעבד אני מבינה שזה עזר לה להכיר יותר את הדמות. היא הכירה את הבגד, היא הרגישה יותר בטוחה עם הבגד, יותר בנוח עם הבגד. אני מאוד בעד. אני גם מאוד בעד במאים שמשנים את דעתם, שמגיעים לסט והדברים נראים אחרת ומוצאים פתרון אחר ממה שתכננו, ממה שחשבנו. זאת אומרת, יש משהו בדינמיות הזאת שאני חושבת שהיא נורא חשובה ויש לה המון מקום. בשבילי זה נהדר לברוא דמות ולהגיש אותה כמתנה לשחקן ויהיה לו עם מה לעבוד. ובישראל יש איזושהי התערבות שהיא הרבה פעמים משהו שהוא לפעמים מאוד מפרה ולפעמים עוזר, כי שחקנים יש להם גם רעיונות מצוינים וטובים, ולפעמים זה מקצץ את כנפינו המעצבות. יכול להיות שיהיו מקרים שבהם אני מאוד אתעקש אם זה יהיה לי מאוד חשוב, אבל בגלל שמדובר גם בדינמיקה בין אישית, בין אנשים, בסופו של דבר השחקן מגיע יום-יום לסט וצריך ללבוש את בגדי הדמות ולהרגיש איתה בנוח, אז זה מכניס אותנו שם לעולם של פשרות. למשל, מנשה נוי, שהוא בעיניי מתנה למעצבות תלבשות, הוא מגיע ופיזית עומד כמו דחליל, ידיו פרוסות לצדדים, ונותן לך לעשות בו כרצונו. הייתה לי חוויה מאוד טובה בסרט שעוד לא יצא לאקרנים, סרט של מאיה דרייפוס, שמשחקים בסרט טלי שרון בתפקיד ראשי, ולצידה עידן עמדי. בניתי איזושהי דמות לעידן, וראיתי שהוא לא מסתדר איתה. כן. הוא לא מסתדר עם הבגדים, הוא לא מבין למי זה הדמות הזאת שאני כל כך רואה ברור בעיני רוחי, ולזכותו יאמר שהוא לא התנגד. זאת אומרת, הוא העיר הערות, הוא אמר, אני לא מבין. זה היה רחוק מאיך שהוא נראה בחיים. זה היה איזה בחור שבגדים זה משהו סופר פונקציונלי בשבילו. משהו ש... הוא פותח עיניים, הושיט יד, והזוג הראשון שהוא תופס, זה מה שהוא ילבש באותו יום, וגם לא כל כך מחמיא.
זאת הנקודה.
גדול ממידותיו, מרושל, בגלל שהוא חי באיזה קרוון כזה, דמיינתי את הארבע וחצי חולצות שיש לו מפוזרות ברחבי הקרוון, והראשונה הנקייה שהוא מוצא הוא לובש.
גם לא בטוח שהנקייה.
כן, הכי פחות מלוכלכת. שזה לא יהיה מותאם, שנבין שככה הוא מתלבש. ועברו כמה ימים, ונפגשנו לסבב נוסף של מדידות, והוא אמר לי, תשמעי, עברתי תהליך עם העניין הזה. לא אהבתי אותו. לא הבנתי אותו גם. וקראתי שוב, הסתכלתי שוב על התמונות, ופתאום נפל לי הסימון. פתאום ראיתי את הדמות, והבנתי את הדמות. ואז הוא כבר אמר לי ממש תודה. קיבלתי ממך סט כלים שאני יכול לעבוד איתו. וזה מעניין, כי זה... מאיה אחר כך אמרה לי שזה מה שהיא הרגישה מהשחקנים. שהבגדים היו ממש כמו ארגז כלים.
וואי.
שהיה להם, כן, זה וואו, כיף. זה באמת מחמאה.
ממש.
מדהימה.
כן. כי בגד יכול הרבה פעמים ממש לתת לך את זה.
נכון.
כן.
גם אגב...
הרי גם אנחנו, כשאנחנו לובשים בגד כזה או אחר, משהו משתנה בנו בהתנהגות.
נכון. נכון. אני באתי הבוקר לבושה בסמלה משוחררת, כי אמרתי...
גלביה שחורה, יפהפייה.
כן. אני צריכה לשבת בסיטואציה נינוחה מאוד.
אבל גם נורא יפה בה.
שלא ילחץ לי כלום.
אמרתי לך את זה עוד כשלקחתי אותך שם מהקבלה.
אבל זה היה כדי להרגיש בנוח.
כן.
אז זהו, ועוד מילה על טלי בסרט. טלי נראית מאוד שונה ממה שהיא נראית
בסרט.
בסרט, כן. והיא פשוט, היא אימצה את זה בצ'יק. היא זרמה עם זה, זה היה מקסים לראות את זה, כי באמת ראינו את הדמות הולכת וגדלה לנו מול העיניים. זה באמת חוויה, סוג של חוויה של לידה. אני לא חשבתי על זה אף פעם באופן הזה, אבל זה באמת סוג של ללדת. חלק מתהליך חיפוש הדמות, זה גם בתהליך בנייה של פרויקט, אני מסתכלת המון, נעזרת המון ברחוב. ויש גם את העניין הזה של הצופה. זאת אומרת, השאיפה היא באמת שהצופה מאוד יבין את הדמות. שהדמות תחרט. תחרט במוחו, תחרט בליבו. במובן הזה, בעצם אנחנו בשאיפה תמיד רוצים לייצר איזושהי שפה. שפה של... אנסמבל של בגדים של דמויות שתהיה מובנת לצופה. ואו שהוא יישאב לתוכה באופן טבעי, בלי לשים לב בכלל, או שהיא תהיה ספקטקל מרהיב, שהוא יחרט בזיכרונו, או כמו שהזכרת כל מיני פריטים אייקונים של דמויות שמלוות אותנו הרבה מחוץ לקולנוע ולטלוויזיה. עם אבי, הוא אוהב מאוד תהליך ארוך. ובסופו של דבר, בהרבה מהמקרים להגיע לנקודת ההתחלה שממנה יצאנו, ואיתה ללכת, ובא לבחור. אז אני יצאתי מהפראיות הזאת שתפסה אותי כל כך, בתמונות האלה שראיתי, והסיבוב מדידות הראשון של מירה, בגלל שהתחברתי כל כך לנשים הפרועות שלא לא הסתרקו. הלבשתי אותה בהשראה של איזה מערבון נשים שראיתי. בגדי עבודה כאלה, מעיל אמריקאי גדול, שהיה מאותר בפרווה כתומה כזו, פרווה שואלית כזו, עם שיער פזור וכובע אוסטרלי, שזה מרפרף לכובע בוקרים, ויצאה דמות באמת, אני מאוד אהבתי אותה. היה בה הרבה מאוד אש, ותשוקה, כן. ומשהו מאוד גדול מהחיים. ואבי אמר לי, לא, 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 לא. לא?
לא.
כן. לא.
למה?
הוא רצה הרבה יותר למתן אותה. בסוף היה צריך ליצור איזשהו תמהיל של אישה, שתתפוס את הפריים ברגע שהיא נכנסת אליו, ויחד עם זאת, כן להיות חלק מקבוצה, שייכת. היא נבדלה באידיאולוגיות שלה, היא נבדלה בסגנון החיים שלה, היא נבדלה בסגנון הדיבור שלה. בבגדים היה צריך להיות גם חיבור.
אז עברתי אותו תהליך ארוך, 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 ובסופו של דבר הוא כן הסכים?
כן.
הוא כן הסכים?
הוא לא הסכים למעיל הפרווה. לא. לא. לנקודת התחלה הזו לא חזרנו. אבל הבנתי שזה לא יקרה, זאת אומרת, זה היה מהדברים הפסולים. את המעיל קיבל אחד מחיילי גבעתי.
בכל אופן הוא שם.
הוא שם. יש לפעמים מפגשים עם שחקנים שבאים עם המון התנגדות. אני היום מבינה, אחרי הרבה מאוד שנים של עבודה, שזה משהו שהשחקן בית הוא מהבית. בעצם בסוף הם מביאים את עצמם. עם סלים דאו, ששיחק בעונה הראשונה של פאודה, הרגשתי התנגדות מאוד חזקה שלו בתחילת התהליך. הוא שיחק שם שייך, והתפקיד היה מאוד טעון. ושייכים, לפי תחקיר שעשיתי, לרוב לובשים חליפות, צריכים להיראות מאוד מכובדים. והבאתי לו כל מיני חליפות שכאילו יצא שנראה שהן תפורות למידותיו. וזה נורא נסך בו הרבה מאוד ביטחון. הרבה פעמים כשלובשים בגד נכון, גם היציבה משתנה.
נכון.
משהו אנרגטי פנימי קורה. והבגדים מאוד ריקחו אותו.
רגע, אבל הוא התנגד להם בהתחלה.
הוא התנגד בהתחלה, ולקח קצת זמן.
למה הוא התנגד?
אני חושבת שהוא לא התנגד לבגד כמו שהוא התנגד ל...
כמו הסיפור של אתי אנקרי בעצם.
בדיוק.
כלומר, זה יוצא על הבגד, אבל זה בכלל משהו אחר.
נכון.
ואז הוא לבש את זה?
ופתאום זה הסתדר לו. וזה הסתדר לו, ובסוף הוא קנה את החליפות. כל כך היה לו טוב עם החליפות, שזה פשוט היה תענוג.
ואיך את מרגישה ברגע כזה?
זה נורא משמח אותי. כל רגע שהוא מין קלוז'ר כזה, שהוא עגול, שלי יש חלק בו, הוא מקסים.
אגב, איך בכלל הגעת לזה, לבוש לקולנוע או לטלוויזיה?
ממש במקרה, מירה, במבצע סבתא, עבדה כמלבישה, ואמרה לי, מחפשים עוזרת לכסף קטלני, זה היה בשלהי שנות ה-90, והלכתי למין רעיון עבודה כזה עם המעצבת, והיא אמרה לי, יאללה בואי.
רגע, היה לך איזו השכלה?
שום דבר.
כלום?
כלום. קצת מכרתי בגדים. בחנויות בגדים. זה הדבר הכי קרוב שעשיתי לזה.
כן.
והיא אמרה עליי, וזהו, וככה התחלתי לעבוד. אחרי חודש המפיק פיטר אותה, שם אותי לראש המחלקה, מינה תחתיי שתי עוזרות שמעולם לא עבדו בסטים. גיליתי שהיא לא עשתה פירוק תסריט. פירוק תסריט זה בעצם הדבר הראשון שעושים כשמתחילים לעבוד. הם מפרקים אותו כדי להבין מי המשתתפים בתסריט, איפה הם מסתובבים בחיים, כמה בגדים הם ילבשו, באיזה אירועים הם משתתפים. הפירוק הזה הוא סוג של תנך שאיתו עובדים לאורך כל הדרך. והיא לא עשתה פירוק. ומדובר באופרה צבון, ז'אנר מרובה משתתפים, מרובה אירועים, מרובה ימים, החלפות. במקרה הזה זה היה משפחות מאוד עשירות. זאת אומרת, לא היה שם שום עניין עם ארונות מצומצמים, וככה למדתי.
זאת אומרת, את בעצם למדת תוך כדי עבודה. קפצת למים והיית צריכה להתחיל לשחות.
זרקו אותי.
איזה פחד. לומר,
בהתחלה קפצתי, אבל אז הבנתי שנזרקתי. וכן, היה פחד, אני בכיתי לילה-לילה.
באמת?
כן, ועדיין נשארתי.
כן, זהו, בוכה-בוכה, אבל נשארת, מתאהבת במקצוע, וגם בבמאי, כשאת מעצבת את התלבושות לסדרה שבתות וחגים,
נכון.
רני בלר הבמאי,
נכון.
ואתם מתלבשים זה על זה.
נכון. נכון. עבדנו שנתיים ביחד, ואז פתאום התאהבנו. כן, היינו נשואים 10 שנים, יש לנו 2 בנות משותפות.
ורני, כך סיפרת לי, לימד אותך מה אפשר ללמוד על דמות שהיא תורגם לבגדים, וילמדו גם את השחקן וגם את הצופה על הדמות כבר מהתסריט.
נכון, עם רני למדתי בעצם מה זה לבנות דמות, לחפש את העומקים שלה. זאת אומרת, כתובה איזושהי דמות בתסריט, אנחנו יודעים מעט מאוד עליה. לפעמים אנחנו יכולים אפילו לנסות לברוא כל מיני מערכות יחסים וקשרים ומקומות ואירועים שהדמות הייתה בהם שבכלל לא קיימים בתסריט, כדי שזה יעזור לנו לבנות את הלוק שלה. אחר כך יש הרבה מאוד אלמנטים שאפשר להחליט עליהם באופן שרירותי. כמו שעשינו עם שאול נאווי בפרשת השבוע, החלטנו ששאול לא לובש שחור, שזה לא באג'נדת חיים שלו. זה יצר צבעוניות ופרינטים וטקסטורות, ופתאום הוא לא רק לא לובש שחור, הוא בעצם לובש נורא צבעוני ושמח, למרות שהחיים שלו הם שזורים בהרבה מאוד קשיים, ובעצם יש פער בין העליזות של המראה שלו לבין היום-יום שלו, של החיים שלו. מרני למדתי גם לחפש את הדמות ברחוב, לחפש את האישור לדברים שאני מדמיינת, כדי להפוך אותם ליותר מחוברים לחיים. כי בסופו של דבר, אנחנו באמת רוצים שהצופה ירגיש נורא טבעי. אולי באמת אחת המחמאות שאני אוהבת לקבל זה, בכלל לא שמנו לב להלבשה.
נכון.
יש בזה משהו שהוא
הצלחה מאוד. זו המחמאה.
נכון.
לא שמים לב להלבשה, לא שמים לב לעבודת סאונד. כמעט כל אחד מאנשי אחורי הקלעים שיושב כאן מולי, זה החלום שלו. שלא ירגישו שהייתי בכלל.
כן. למרות שיש את הפרויקטים ההפוכים.
ברור.
העבודה עם רני על שבתות וחגים, זה הייתה התנסות להביא את הדרמה כמה שיותר קרובה למציאות. משהו שהוא נראה כמו משהו דוקומנטרי. למשל, דרור קרן ששיחק אבא טרי שנשאר לגדל את הבן שלו בבית, היו לו המון כתמים על החולצות. עשינו כתם של פלטה. וכתמים של הגרבר על הסוודר מקדימה. אלון שישן כמו קטר, היו לו טישרטים עם חורים של סיגריות. כאילו רצינו להביא באמת את הדבר הזה
ככה. זה בחיים.
שככה זה בחיים. והיה בכלל הרבה איזה רישול וחוסר הקפדה מתוך התפיסה הזאת.
חוסר הקפדה מכוון.
מכוון.
שזה לפעמים קשה יותר מאשר בגד שהוא מושלם. כמו לזייף בכוונה.
נכון. ועוד דבר שאמרנו זה, אנחנו גם לא רוצים להגדיר את הפרויקט בעונה. אז היא לובשת סוודר והוא לובש גופייה. מה זה משנה? לפעמים זה קורה בחיים.
נכון.
ואז קיבלנו מלא הערות על זה שהם נראים מוזנחים, מה זה הכתמים על החולצה של דרור, מה פתאום פעם אחת הוא לובש סוודר ואחר כך הוא לובש גופייה. אני חושבת שצריך לראות דברים כאלה על מסך, יש מספיק דברים עשויים, ומצד שני, אני אז הייתי מלבישה נורא צעירה, ראיתי את שבתות וחגים לא מזמן, ויש בזה הרבה בוסריות, אז סביר שהייתי עושה הרבה דברים אחרת.
את יודעת איך?
אני חושבת שיש לי טעם יותר טוב היום. אני מניחה שהייתי יוצרת איזשהו רישול יותר מוקפד, פחות פרי סטייל כמו שעבדנו.
את נכנס לתחום במקרה, והצלחת בו. יש תכונות, כישורים מסוימים שהכרחיים כדי לעסוק בכך, או שבעצם כל מי שלמדה או עוסקת בעיצוב אופנה יכולה או יכול?
תראי, המציאות היא שכל אחד יכול. האם כל אחד יכול? אני לא בטוחה. אפשר לפתח הרבה מאוד מיומנויות תוך כדי. חסר בית ספר שמלמד את זה. למרות שזה באמת המקרה הקלאסי שהפרקטיקה היא השיעור אולי היא הכי חשוב.
ספר, כן.
היא הבית ספר, בדיוק.
אבל מה היכולת המיוחדת שלך?
אולי באמת נונשלנטיות. אני חושבת שהדבר, הכלי הכי חשוב בעבודה שלנו, זה היכולת לעשות זום אין, זום אאוט. כל הזמן לנוע בין הירידה לפרטים לבין התמונה כולה. היא בעצם אנחנו עוסקים בלחבר פריט לפריט, והתפקיד הוא לייצר תמונה כוללת. ואין לנו את התנאים לעשות את זה בנחת, להדביק אדום לירוק וכחול לסגול, לתת לזה יומיים לראות אם זה עובד. זאת אומרת, התנועה צריכה להיות תנועה מאוד דינמית, מזום אין לזום אאוט. וככה בעצם בונים עולם שלם של הלבשה.
אבל כשאת מעצבת בגד לדמות אחת, וכמו שאת אומרת, התמונה הכוללת, הוא צריך לעמוד ליד עוד מישהו, לנהל איתו איזה דיאלוג, ויש גם תפורה. כל זה נלקח בחשבון. למשל, תעצבי צבע מסוים של בגד, כי הספה היא בצבע שמשתלב עם זה טוב?
תלוי בפרויקט, תלוי בבמאי, כן, כן, בהחלט זה יכול לרדת לרמה הזאת.
וסיפרת לי שגם יש לך זיכרון צילומי לבגדים.
נכון,
מה
אני, נכון.
מה זה אומר? ואיך זה משמש אותך?
שאני זוכרת אנשים, לפי מה הם לבשו.
אוי ואבוי.
כן. זה יכול להיות גם, לא יודעת, החגורה. זה יכול להיות השעון שלו.
וזה משמש אותך?
אני יכולה להגיד לך שבסטים, שוב, בגלל שאין תקציב, אז מעצבות לא מגיעות לכל ימי הצילום. אני הרבה פעמים נכנסת לסט בדיוק כשיש טעות. עכשיו, בגלל שאני זוכרת, ואני לפעמים זוכרת אלפי פריטים, אני יכולה להגיד, רגע, אבל זה לא התחלת הזה, זה תחלת אחר. אז זה משרת אותי. עכשיו, אני לא יודעת להסביר לך, המוח זה נסתרות דרכיו, אבל זה איכשהו נפלא, את המגירה הנפתחת, חסר לו הטבעת מפרק 3.
אבל מצד שני, אם יש תקלה, משהו בלתי צפוי, אין כמו הישראלים לאלתר, לפתור באופן יצירתי, ולא להכניס הכל להדממה.
אני חושבת שאנחנו מעולים תחת אש. אנחנו אלופי האלתורים, אנחנו גם לא נכנסים לפאניקה. צוותים שעבדתי איתם בחול יוצאים להפקות מאוד 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 מסודרות, ואם יש איזושהי חריגה בתוכנית, זו יכולה להיות קריסת מערכות. עבדתי עם הפקה צרפתית שבאה לצילומים בארץ, עשיתי חודשיים הכנות לשלושה שבועות צילומים, עבדתי תחת מעצבת צרפתייה, היה לנו יום צילום בעין פשחה, באותו יום היו 50 מעלות בצל, והסצנה הייתה שהגיבור שמגיע במכונת זמן מהעתיד, נוחת בשנת 0 לספירה על שבט נוודים, שבט הנוודים אוסף אותו אל הכפר שלו, והם לוקחים אותו להתרחץ במי מעיין במדבר. המעיין היה מוקף נשים יפות, והוא מוריד את הגלביה שלו וקופץ למים. הסצנה לא הייתה מוריד ונשאר במערומיו, אלא צריך להיכנס עם איזשהו סוג של תחתונים, שאולי גברים לבשו אז בשנת אפס. והמעצבת שכחה להכין לו את התחתונים. עכשיו, כדי לצלם סצנה כזו, גם צריך דאבלים, מכיוון שהוא קופץ פעם אחת למים, נרטב, ואחר כך יצטרך לקפוץ שוב, כדי שלבמאי יהיה כמה טייקים לעבוד איתם. אז היא אמרה לי, חן, you have to do it. שכחתי להביא תחתונים, ואת עושה את זה עכשיו. שחקן הראשי הוא שחקן סופר מפורסם בצרפת, והוא היה כל כך מקסים, שפשוט לא היה רגע מביך אחד בסיטואציה, שהוא עומד עם רגליים מפוסקות, בתחתונים, לדעתי הוא היה, המעצבת יושבת לידו, אני מלפפת סביב אזור חלציו, בד, ותופרת עם חוט ומחט כדי שהבד הזה יתקבע.
טוב, כדי שזה כבר יראה... הופכת להיות מומחיות שלך.
נכון. נכון, רותי, את גררת אותי לזה. למרות שיש לי עוד כמה סיפורים. בקיצור, כן, זה לא משנה מה תפרתי, אלתרתי. זה לא משנה מה הייתי צריכה לאלתר, אבל אלתרתי. אז...
כן. אני מבינה שמצבים כאלה באמת של התארגנות מעכשיו לעכשיו מתרחשים לא מעט. כלומר, לתפור ממש על שחקן זה משהו שאת כבר מכירה.
צריך באמת לדעת לג'נגל ביום צילום ותוך כדי הפקה עם הרבה מאוד אילוצים ושינויים. בסרט של אבי היה תדמות של המלך פרוק, ליקו איזה בחור מצפון הארץ, טכנאי של בזק, שפשוט באמת נראה כמו המלך פרוק. המלך פרוק היה איש גדול למימדים, מעיניים כחולות, היה לו מראה כזה מאוד מיוחד.
אז פשוט מצאו איזה טכנאי של בזק.
שהוא היה שחקן מעולה אגב, הוא היה איש מתוק נורא, אבל לא הביאו אותו למדידות. היה סגר, ויצא שאת כל הפרוק הזה, שהיה דמות חשובה בסרט, שלובשת חליפות, לובשת שכמיה, לובשת מדים כאלה, ומדים כאלה, פעם חליפת צמר, פעם הוא לובש טוקסידו, כן, הוא מלך. אני פגשתי אותו בבוקר יום הצילום, ופשוט ליאת ואני במרתון של גזירות, פרימות ותפירות, תפרנו לו הכל על גופו, והוא שיתף פעולה, הוא עמד בסבלנות רבה ונתן לנו לעשות את זה.
אז את כל הבגדים שלו עשיתם מהרגע להרגע?
מהרגע להרגע.
אז את אומרת שבשבילכם זו כבר שגרה, אבל בעבר כן היית נלחצת וחרדה.
בטח, מאוד. אני למדתי עם השנים, פעם אמרה לי מפיקה משפט שפשוט, היא אמרה לי, תראי, אנחנו לא מצילים חיים פה. ולקחתי את זה, אמרתי, אוקיי, זה נכון. זאת אומרת, אילוצים, לחצים, שינויים יהיו. כנראה אף אחד לא ימות, גם אם אני אקשל בתפקידי, וזה מאוד עזר לי.
אבל אתם מתנהגים כאילו אתם כן. אנחנו... ההתנהגות של, על סט קולנוע היא כאילו זה כן טיפול נמרץ. ככה אנשים
נכון,
מתנהלים.
נכון, זה טיפול נמרץ בהחלט. אבל באמת צריך לזכור שזה,
שזה, לא.
שזה גם פן.
כן.
כן.
קרה מצב, אפרופו טיפול נמרץ, שאת באיזשהו מקום הצלת את הסרט או את הצילומים?
אז היה עוד אצל אבי, אני חוזרת לסרט של אבי, שבאמת קרו בו הרבה מאוד דברים. צילמנו סצנה של החזרת השבועים בתום המלחמה. אני הכנתי הלבשה לכל משתתפי הסצנה הזו מבעוד מועד, כי ידעתי שהכל קורה במסגרת זמנים מאוד מאוד קצרה, בבוקר יום הצילום. וצילמנו בלוקיישן שהיה מרחק של 2-3 דקות נסיעה ברכב מהמחנה. הלבשנו את כולם וכולם נסו לסט, ואני עוד רגע נשארתי במחנה, כדי לארגן דברים אחרונים שצריכים לבוא איתי ללוקיישן. ואז הגיע טלפון היסטרי, אבי לא מבסוט מהעמדה של הסצנה, ואין לו מספיק חיילים בפריים. רוב המלוקים שיחקו תפקיד של אזרחים, והיו את האנשים שחזרו מהשבי. ובסיטואציה כזאת של חילופי שבועים חייב להיות צבא משני הצדדים. הפתרון שעלה, ניקח חלק מהמצטלמים ונלביש אותם בבגדי הצבא המצרי. את בגדי הצבא המצרי עד אותו רגע לא מדדתי על אף אחד, מכיוון שבלוחות זמנים של הסרט עוד היה לנו זמן, ואמרתי אוקיי, העלינו את כל ההלבשה של הצבא המצרי, עשינו סרט נע של הלבשת חיילים, חייל לוקח הרבה זמן להלביש אותו, אז היו מלבישות ש... נעלו נעליים, והיו מלבישות ששמו חוטלות על הרגליים, והיו את המלבישות שסידרו את החגורות, והעמדנו את החיילים בפריים, והתחלנו לצלם, ואז אבי אמר לי, מחלקת הלבשה, הצילה את הסצנה.
וואי.
אז הייתה הרגשה מאוד טובה.
הצבא המצרי, כאמור בסרטו של אבי נשר, שמשחזר תקופה אחרת, בעיצוב התלבושות שלך לסדרת הטלוויזיה פאודה, שעליו גם זכית בפרס אופיר, מביא סיפור מאוד ישראלי, פלסטיני, שגם הוא שלח אותך לתחקיר עומק, לא של תקופה, אבל של הוויה שאת לא מכירה.
נכון. אחד היוצרים, אבי סחרוב, שהוא גם עיתונאי, ליווה אותי בתהליך התחקיר. זה היה מרתק. אז הרבה מהדברים מצאנו באמת בתמונות, כל מיני בשיטוטים בגוגל, כל מיני קשרים אישיים של אבי. אמרתי לו, אני רוצה לראות את רמלה. היו הרבה סצנות בעונה הראשונה ברמלה, בתי קפה, עולם שאנחנו בכלל לא מכירים. והוא אמר לי, אני אקח אותך. וקצת פחדתי, כי היה צריך להיכנס לשטחים שאנחנו לא אמורים להיכנס אליהם. שבוע לפני כן אבי עבר לינץ' באותה נקודה שאליה בעצם נכנסנו. הוא בא לראיין שם מישהו והיה עליהם לינץ' עליו ועל הצלם והמקליט, ומישהו מהרחוב חילץ אותו, מציל אותם בעצם מהסיטואציה. זה אמר לי בדרך לרמלה, אנחנו עוצרים רגע אצלו כי אני רוצה להגיד לו תודה. זה היה מרתק לראות את הרחוב. למשל ראיתי שיש המון 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 צעירות שבכלל הולכות עם ג'ינס וטישרט. סקיני ג'ינס וטישרט. מאוד מעודכנות. ותוך כדי שהוא עומד ומדבר עם הבן אדם שחילץ אותו, הוא מקבל טלפון מהמערכת, אבו מאזן מסכים להתראיין אצלך, הוא עולה לג'יפ, הוא אומר, אני מצטער, שינוי בתוכניות, וכך מצאנו את עצמנו יושבות בחנייה של המוקטה. זהו, זו הייתה חוויה פשוט אדירה. אני חייבת להגיד שלא ברגע שנכנסנו כבר לא פחדנו, תחקיר לרמלה לא הגעתי. את החיפושים אחרי ההלבשה לנשים המוסלמיות התחלתי ביפו. שלחו אותי לחנות מסוימת, ושם הכרתי את המוכרת, והתחלנו לדבר לעומק על הלבשה של נשים, היבה, מקסימה, ובסופו של דבר ביקשתי ממנה להתלוות אליי לקניות בשוק בירושלים. וזה פשוט היה נפלא. היא חשפה אותי לעולם של ניואנסים בהלבשה של הנשים, שדרכם הם פשוט מזהים מי בא מאיפה. למשל, למדתי שברמל אנשים מתאימות סטים, מתאימות את המטפחת, לתיק, לסבלה, לנעליים, זאת אומרת, יש שם איזה מין חשיבה כזו על המראה הכולל. יש נשים כפריות מאזור כזה או אחר שילבשו כיסוי ראש מצמר, או כיסוי ראש מטריקו, או מקוטנה, או מבד, מאוד מאוד זול ופשוט, כי צניעות זה העניין שם. יש נשים באזורים עירוניים שילבשו מטפחות משי, כי דווקא צריך לבטא שם איזשהו סמל סטטוס. זאת אומרת, הבנתי שיש כל מיני
כן,
מינים של...
כן, המון גוונים.
כן.
בעונה השנייה היה לך אתגר להלביש דמות מיוחדת, גיבור פלסטיני, בחור אטרקטיבי מאוד. איך את ניגשת לזה?
תיאור דמות של אל מקדסי, פירס נסר, שחקן. היא הייתה מתוארת כמו לוחם חירות, עם אש בעיניים ויפה כמו נסיך. כמובן זה ישר מסעיר את הדמיון. ופירס פשוט, פירס גם נראה ככה. כן. אבל רציתי לקחת את הלבוש הכי מהרחוב, ולהעלות אותו למעמד נסיכי, ליצור שם איזשהו אימג שהוא יהיה אייקוני. ופירס דווקא דמיין את הדמות כמו איזה לוחם חופש, איש פתח בשנות ה-70, שגם חי הרבה שנים בגרמניה.
ספטמבר השחור כאלה, כן.
כן, לבוש כמו אינטלקטואל אירופאי, גולף שחור, משקפיים מפלסטיק, זה. והיה בינינו דין ודברים על הדמות הזאת. ובסופו של דבר, גם בהתייעצות עם הבימה, הגענו למרותם שמיר, אמרנו לנסה את שני הכיוונים. למרות שאני ממש התעקשתי, זאת אומרת, קצת נעמדתי על הרגליים האחוריות, כי הרגיש לי לא נכון להביא איזו דמות אינטלקטואלית של לספר דרכה את הסיפור הזה. משהו היה בו הרבה מהרחוב, הוא רחב הרבה על אופנוע, ורציתי למצוא לו את המעיל שיהפוך אותו לאייקון. מצאתי את המעיל הזה בשוק בבאר שבע. הוא התחבא שם באיזה סטנד מאובק בין מלא מעילים שחורים, בצבץ לו מעיל חום, מאור, עם פרווה, קצת כזה שיושב על הגוף, לא מגדיל, אלא דווקא מדגיש. אמרתי על המעיל הזה, הורדתי לו את הפרווה, אנחנו צילמנו ביולי-אוגוסט, זה היה קשוח גם ככה, וזה עבד. ומשהו כמו שנה אחרי שהסדרה שודרה בנטפליקס, קיבלתי פנייה מאיזה בחור איטלקי בפייסבוק, שברר אם הוא יכול לקנות את המעיל של אל מקדסי. אז זה היה נחמד.
עוד סוגיה שצריך להערך אליה, בגלל שמדובר בצילום של טייקים שוב ושוב, עד שמשיגים את התוצאה המבוקשת, והדמויות, כמו שסיפרת, נכנסות עם בגדים למים, נפצעות, בגדים נקראים, מתלכלכים, נהרסים, ואם צריך לצלם שוב, אז צריך סט אחד לפחות, כלומר, כשאת מוצאת פריט לבוש, שנניח קשה למצוא, לא אחת את צריכה לאתר פריט זהה נוסף, או לתפור כפול.
כן, הרבה פעמים צריך ליצור כפילויות של אותו בגד, כדי שאפשר יהיה להשתמש בו וללכלך אותו ולהרוס אותו וכו'. בעונה הראשונה של פאודה, צילמנו סצנת חתונה עם קרב יריות ויורים בחתן. מתים שם עוד כמה אנשים בחליפות, החתן נהרג, והקלה רצה ונשכבת על גופתו של בעלה. הייתי צריכה לטובת העניין הזה דאבל סמלת קלה. סמלות קלה הם עניין יקר, בדרך כלל. ולמצוא שתיים זהות ועדיין לעמוד בתקציב, זה באמת משימה. לקח המון זמן עד שמצאו שחקנית, ואני כבר התקדמתי כי ידעתי שבלוחות הזמנים שלי הדבר הזה צריך לקרות. הלכתי לחנות בנחלת בנימין שידעתי שגם מחזיקה סטנד של סמלות קלה משומשות בזול. סיפרתי למוכרת מה אני מחפשת, היא אמרה לי, תצאי החוצה, תראי בחוץ, יש שני סקים ענקיים עם סמלות. מה שאת מוצאת, 50 שקל. זה היה מסריח משתן של חתולים, זה כנראה היה בדרך לפח. הפכתי את הסקים, הייתי שם איזה שעה, עברתי סמלה, מצאתי שתיים זהות, מצאתי שלישית דומה, כדי שאני אוכל להשתמש בה אם צריך להרחיב או לתקן, ואמרתי על שתי סמלות במידה פיצי.
וואי.
יצא שלי עקוס שחקנית, פשוט למידות הסמלה.
וואי.
לא צריך היה לתקן אפילו...
חיפשו הרבה זמן, ובסוף אמרו, יאללה, יש, זה המידות של הסמלה, ניקח שחקנית שיכולה להיכנס אליה.
ממש, זה פשוט היה מדהים.
מה קורה כשמחפשים ולא מוצאים?
מתפשרים, מחשבים מסלול מחדש. צילמתי סרט שעוד לא יצא לאקרנים, של אלירן פלד, סרט קולנוע, שהוא מיוזיקל תקופתי ישראלי. צילמנו אותו בקייב. הפעלתי מעצבת מקומית שעבדה תחתיי. והייתה סצנה מאוד מאוד חשובה של הדמות הראשית, שמשתתפת כשחקנית ראשית במיוזיקל שקורא על במת התיאטרון בארץ, אחרי מלחמת ששת הימים, והיא הייתה צריכה סמלה מפוארת, סמלה ספקטקל, לנמבר שהוא ספקטקל על הבמה, עם המון רקדניות וזמר וכזה. ולא מצאנו את הסמלה. ואז הייתי צריכה טיפה לפתוח את הראש ולחשוב מה עושים, ופתחנו את הראש לכיוון הזה של סמלות הקלה, שבהתחלה מאוד רצינו להימנע ממנו, אבל מצאתי סמלה שעבדה לנו טוב, וכדי להוציא את זה מהקלטיות שלה, ייצרנו לה אלמנט דרמטי, של נוצות אדומות על הראש, ותכשיטים, וזה עבד, זה היה מאוד יפה.
זאת אומרת, בעצם הנוצות על הראש עשה את העניין, לפעמים זה משהו ממש קטן ש...
נכון.
מקפיץ את ה...
מקפיץ, או בעצם משנה את הבגד למשהו אחר.
משנה את הבגד למשהו אחר. וקורה הפוך שמשהו מגיע במקרה והופך ללהיט?
הרבה פעמים. והרבה פעמים קורים דברים שבכלל לא ידעתי שהם קרו. יצא לי בשבתות וחגים, קראתי ביקורת על איזושהי סצנה עם רומי אבולאפיה, שהלבשה שלה הייתה באמת מקרית. היא לובשת בסצנה טישרט עם איזשהו הדפס עליה, והמבקרת התייחסה לאיך שהיא לבושה, וגם למה שכתוב לה על הטישרט, ואיך זה מתחבר לפואטיקה של הסצנה. כן.
טוב, מבקרים, את יודעת, מתפייטים ופתאום מגלים לך את מה ש... את יודעת, התהליך של שחקן בעיצוב דמות מתרחש באופנים שונים, ולפעמים אביזר או בגד ממש יכול לא רק לתת כיוון או לחזק משהו, אלא ממש לפתור אפילו דמות, לחדד אותה. שמעתי את זה כאן ממאפרות, ממעצבות לתיאטרון. יצא לך לשמוע משחקנים שהבגד שעיצבת בשבילם עשה להם את הדמות?
כן, דוגמה שעולה לי זה הדמות של סטיב, מפאודה, הוא אחד מהחברי הצוות המסתערבים, דורון בן דוד, משחק את הדמות שלו. בעצם כל ההלבשה של הצוות, הצוות היה להם את הפרסונה הישראלית והיהודית, ואת הפרסונה המסוערבת הפלסטינית. בדמות של סטיב רציתי שהדבר הזה יהיה כמעט בלי הבדל, וככה הלבשנו אותו גם כישראלי-יהודי. זה התבטא בחולצות צמודות שמבליטות את הטורסו, עם דפסים הזויים לחלוטין, עם הרבה מאוד נצנוצים. יש לו טישרט שאני זוכרת עד היום, שהיא היה מודפס עליה נמר ענקי כזה, מקושט באבנים נוצצות, עם מין שפריצים כאלה לבנים, באמת משהו הזוי לחלוטין, וג'ינס עם חגורה, עם אבזם גדול. יצרנו באמת דמות שקשה לדעת לאיזה צד היא שייכת, ודורון עבד עם הדבר הזה. הוא צחיק אותנו המון בסט, כי זו באמת היה דמות... יוצא דופן.
אז הנושאים שמוצגים בהפקות ישראליות קצת אולי ממסגרים את האפשרויות העיצוביות, לא היית יכולה לבחור. מה למשל את חולמת לעצב לאיזה סרט או סדרה?
מערבון זה החלום שלי.
מערבון.
זה אחד הז'אנרים האהובים עליי. גם הייתי רוצה לעצב את דאונטאון אבי למשל. באמת להביא פרשנות לתקופה שהיא... היא לא מוגבלת בתקציב.
זה המון זוהר.
הרבה זוהר, כן. קוראים לזה עולם הזוהר, אבל בארץ רוב הזמן, האמת היא שגם בחול אני חושבת, רוב הזמן זה לא זוהר בכלל. זה, יש המון רגעי קסם שקוראים, אבל זוהר אין.
הרבה קסם את אומרת? כלומר?
אז אני שוב נזכרת במשהו שעברתי בתמונת הניצחון. בעצם יצרנו יש מאין כל הזמן. זה משהו שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת. ותוך כדי הצילומים בבאר שבע כבר הייתי צריכה להכין את הלבשת הכפר הפלסטיני שצילמנו ליד בית שמש, ואז היה הכל סגור, היו פתוחים פה ושם לכמה שעות מקומות של אוכל והום סנטר. הלכתי להום סנטר, קניתי סדינים וכיסויי מיטה, חיפשתי את הדבר שהכי קרוב לחומר גלם שאני יכולה לייצר איתו הלבשה לכפר הפלסטיני. חבר שלנו במתפרה בשפרעם הביא לי מטפחות של נשים דרוזיות מאוד גדולות. יש גם כמה סטים של כלי מיטה שיצאו מהארון שלי ושלי את, שהפכו להיות בגדים בסרט של אבי נשר. והתחלנו להכין את הבגדים, ומשהו שם היה נראה לי קצת שטוח מדי. נורא רציתי להתרחק מהקלישאה של הלבשה תנכית. אז עמדנו סירים, צבנו בדים, השרנו צמר במלח, ולקחתי איתי הביתה את המטפחות הגדולות וכיפות סרוגות שהיו לי בבית, ובסוף שבוע החלטתי שאני צובעת אותם בתבלינים. מה שיהיה יהיה. בקורקום, בפפריקה. בקפה. קפה ותה.
תה.
כן. עשיתי ערבובים של הקורקום עם התה. יצרתי כל מיני גוונים, זה יצא מקסים. ובריח של קורקום. זה רגע קסום מבחינתי.
את חושבת שיש סיכוי שבגד שלך יצטרף לרשימה הזאת מתחילת התוכנית?
וואו, לא יודעת. תראי, הייתי בחופשה ביוון, ופגשתי שם איזה זוג בריטי, והתחלנו לקשקש, והגענו לזה מהמקצוע שלי, ודיברנו על פאודה, ואז הוא אמר לי, דורונס טי-שירטס. הבנתי שזה כאילו משהו בשלוחיות הישראלית הזאת, יחד עם היכולות שלהם והגבריות שלהם, יש בזה איזה משהו שיכול להיות שהוא מסומן כאיקוני. ועוד דבר זה הסרט של אלירן שאני חוזרת אליו, שאני מאוד מקווה שההלבשה תשאיר את חותמה שם, כי יש לה עניין מאוד מאוד חשוב. יש שם איזו סמלה אחת צהובה שאנחנו מקווים שהיא...
מה?
תחרט.
כי?
היא מקסימה.
את לא מגלה?
לא, אני לא יכולה לגלות. ובסרט אין בתולות בקריות, משחקת ג'ניה, דודינה. היא בעלת בית קפה נכשל בקריות, וכדי להציל את הבית קפה היא מחליטה לעשות מסיבת בתולות ים. עשיתי לה תחפושת, התבססתי על זנב שמצאתי במחסן תלבושות, ומכוך, ועליהם בניתי עבודת אבנים ושיבוט של צדפים ואיזשהו כתר שיצרתי לה. באמת עשיתי עבודת ידיים שלי, ונראה שהיא נשלפה מאיזושהי חנות תחפושות רש, משהו יוצא דופן, וזה היה... אני חושבת שיש בזה משהו שנחרט.
כן.
לא יודעת, אולי... בזיכרון. בסוף הצילומים פרקתי את כל העבודה שלי והחזרתי את המחוך והזנב למחסן תלבושות.
טוב, זה עולם הקולנוע.
כן.
חן קרמי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על עיצוב תלבושות בקולנוע ובטלוויזיה. תודה למעצבת התלבושות חן קרמי. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, שבת בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט, לצד כל התוכניות הקודמות.